אילן אילן, במה אברכך? משל למה הדבר דומה לאדם שהיה במדבר והיה רעב ועייף וצמא, ומצא אילן שפירותיו מתוקים וצילו נאה ועמת המים עוברת תחתיו. אכל מפירותיו ושתה ממימיו וישב בצילו. וכשביקש ללכת אמר אילן אילן, במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים, שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה, שתהיה עמת המים עוברת תחתיך, הרי עמת המים עוברת תחתיך. אלא אי רצון שכל נטיות שנוטים ממך יהיו כמותך. מסכת תענית דף ה'.
גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם ירושלים. איתכם ישראל גליס בסיפורי ירושלים, יעל צייטלין על עריכה והפקה. פסח בגד ואורי כהן טכנאים. בשני הבא יחול ט"ו בשבט, חגה של ארץ ישראל. הלילה נפתח פתח קטן בשנת השמיטה לסיפורה של ארץ ישראל. נדבר עם הרב דוד חבושה ומקובל הרב יצחק בצרי על משמעות היום של ראש השנה לאילנות. נדבר עם אלו שעוסקים בפירות וירקות ארץ ישראל, שעוסקים במדי יום, לא רק בשנת השמיטה, אלא מדי יום על ההשגחה ועל ההכוונה של החקלאים לנושא של פירות ארץ ישראל. האמת שיש כמה מכונים שעוסקים בעניין הזה, אבל אנחנו בחרנו במכון שעוסק בתורת ארץ ישראל ובעניין של ירקות ופירות של ארץ ישראל, אנחנו נדבר איתם. ברקע נשמע גם שירי ארץ ישראל. כמה שירים אתם מכירים על אילן אילן במה ברכך? אז אנחנו נביא מגוון מהשירים האלו של אילן אילן במה ברכך. ט"ו בשבט הוא יום מאוד מיוחד, בעיקר אלה שעוסקים בט"ו בשבט זה עניין של המקובלים, שהם, יש להם תפילות מיוחדות מקדמה דנן, לפני הרבה מאוד שנים, בספרים עתיקים, על מה אומרים ועל מה מתפללים וכמה פירות אוכלים. אז כדי להבין קצת יותר על ט"ו בשבט ועל מנהגי המקובלים, אנחנו רוצים לדבר עם הרב יצחק בצרי המקובל. שלום לך, הרב יצחק בצרי.
שלום לך, הרב ישראל גדיש. שלום
לברכה
גם לכל המאזינים
היקרים. לפני שניכנס לשיחה, יש טיש ט"ו בשבט אצלכם? בישיבה?
לא, אנחנו לא נהגנו לעשות ט"ו טיש. יותר במשפחה, כל אחד במשפחה שלו, זה יום כמו שחג משפחתי, ממש חג משפחתי לכל דבר, אצלו זה ממש חג. ואני אסביר, אני חושב שהמקורות האלו שהיו עושים טישים, זה בגלל אדמו"רים, שבאמת בקהילות האשכנזים לא נהגו בהתחלה בחג הזה. הספרדים נהגו בחג הזה תמיד. זה היה חג כמו כל חג, כמו שתגיד שבכל חג, זה חג, חג שנמצאים בני המשפחה, אין לנו הבדל אם זה חג פורים או שזה, או כל חג אחרי חנוכה או שזה חג, יהדות הספרדית, זה היה חג לכל דבר, זה היה חלק מהחגים. אני למדתי בישיבות אשכנזיות. תובחו, ובנית שעומדים בישיבות אשכנזיות, ובישיבות אתה לא מרגיש אפילו חג כזה, חג ט"ו בשבט. לצערנו. אני זוכר שהיה, מביאים איזה, אולי איזה תמר או איזה סיזיף, אבל היה עולם כמנהגו נוהג, ט"ו בשבט זה היה עוד יום רגיל מסדר ימות השנה. וכשאני גדלתי בבית של הסבא קדישא, המקובל האיזקי, רבי סלמן מוצפי, עליו השלום, של אבי מורי, ששנה הלכו איתי משנים טובים, אז גדלנו בבית ש... בדורי דורות, בן ישחי כזה, בכל דורי דורות שתמיד ידענו, שט"ו בשבט זה עוד חג מהחגים של עם ישראל. היום ברוך השם, אח שודרה, והרבה מקומות, והתחילו גם להבין את זה כבר בקהילות, ולהתייחס לזה כמו חג. ואני מקווה שזה ישתרש יותר, יותר המנהג הזה, עד שהבינו כולם שזה חג, חג לאילנות, חג לאילנות וחג לאילנות, וזה חג שבאמת יום מיוחד, יום שמסוגל מאוד, מי שפותח את כתבי הארי הקדוש, הוא רואה שזה יום, לא פשוט מיוחד, זה יום מיוחד, שהוא ממש כמו כל אחד מהחגים.
כן, יש תפילות מיוחדות כשאנחנו מדברים על חג, אז בחג יש תפילות מיוחדות.
יש הרבה תפילות שמפעלים בחג ט"ו בשבט. הבן ישחי הקדוש, הוא היה למעשה השריש את המנהגים לפני למעלה מ-100 שנה, כל המנהגים שנקבעו במשך הדורות, למעלה בקודש בנו זה היה הרב חיים פלאג'י, החידה הקדוש, וכל גדולי המקובלים הספרדים. אז הם כולם השרישו, וחיברו תפילות מיוחדות, עם פיוטים מיוחדים, של ברכה על כל הפירות, כל סוגי מיני הפירות. כי הרי למעשה אנחנו צריכים להבין שזה יום ראש השנה, הגמרא אומרת, זה ראש השנה לאילנות. ואנחנו חייבים להתייחס לזה, שהאילנות, דנים אותם מה יהיה באילנות שנה הבאה, ואנחנו כולנו מצפים שמאילנות באמת יניבו פירות טובים, וכשאנחנו קוראים ולומדים את דברי המדרש, התלמוד, על הפירות של ארץ ישראל שהיו, אנחנו כולנו מצפים לזה, ואנחנו צריכים לדעת שחז"ל אמרו, ואדם עין לעבוד את האדמה. גם כשביום שלישי נברא האילנות והפירות, לא יצאו הפירות עד שביום שישי, האדם הראשון התפלל על זה. זאת אומרת, אפילו שבתוך היסוד של האדמה כבר היו כבר את השורשים של העצים, אבל העצים לא הניבו פירות עד שהאדם הראשון ביקש והתפלל עליהם. ולכן אנחנו צריכים להבין, אם מישהו שבוע יגיד לי, מה זה ראש השנה לאילנות, זה לא קשור אליי, זה כן קשור אלינו. כי אם אנחנו לא נתפלל על הפירות האילנות, לא יהיו פירות לאילנות. לא יניבו האילנות פירות, כמו שצריכים, לא פירות, יכולים להניב פירות סתם, אבל פירות שצריכים להניב אותם, פירות שבאמת אנחנו מסוגלים לקבל מהם כוח, וראיתי את רבנו בחיי, שהוא כותב, דבר מדהים, הוא כותב שהפירות של שבעת המינים של ארץ ישראל הם הפירות שמספיקים לאדם להזין את כל מה שהוא צריך בחומרים בגוף. יש לנו את החיטה, את השעורה, את הגפן, יין, השמן, זית, כל דבר ודבר יש בו את כל החומרים כדי שבאדם יוכל לחיות ולהתקיים, וזה כל כך חשיבות. אנחנו צריכים לדעת כמה התפילות חשובות, והיום בימינו, כשאני אומר, הרב ישראל, גליס, אני אומר שהיום בימינו, גרים אני גם בירושלים, גם אתכם גם בירושלים, אבל אנחנו לא כל כך מרגישים את מה שעובר על יהודי ביישובי הספר. על יהודי שגר ברמת הגולן, על יהודי שגר בנתיבות, על יהודי שגר במושבים, בין נתיבות, וכלום נתיבות עצמה, המושבים שלנו גם בכל הגליל, וכל מקום שיש שם שדות, אנחנו לא מבינים מה הם מרגישים. אני, לפני זמן הגשמים, שנה שעברה, נסעתי במיוחד להתפלל מנחם מאירים בקוממיות. בקוממיות.
כן, למה שמה?
למה שמה, כן, למה שמה, למה שמה? אמרתי לו, שמה אני ארגיש את הבורך עלינו. שמה אני ארגיש ותן את הרמותה לברכה, שמה אני ארגיש איך שיהודי מתפלל באמת מעומק הלב. שיהודי מרגיש את החוסר. אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו תוכלים את הברל שלנו מים, אנחנו לא מרגישים...
נכנסים להשדה, הולכים לשוק מחנו יודע וקונים, מה אנחנו יודעים?
אנחנו לא מרגישים, אנחנו פעם שהייתה רגמונה במשפחות, עליי מכיל, אנחנו לא מחשבים איזה בכלל לשום דבר, אבל כשיהודי יושב במושב, והוא יודע מה הוא צריך לפירות של השנזיפים שלו, הוא יודע שהוא צריך את הענבים לייצא מהם יין, הוא יודע מה החשיבות שלהם. ואתה יודע, הרי היום כבר יש, כבר לומדים מחקרים על כל סוג פרי ופרי, וכל בר ברב יודע שיש סוג של ענבים, וסוג של דפוחים, וסוג של אגוזים, סוג של כל דבר ודבר, ויודע שיש סוגי אדמה, וכל עובדים את זה, גמרא אומרת את זה, ישבי אחורי, מה זה ישבי אחורי? גמרא אומרת, שיודעים להריח את האדמה, ולדעת איפה נמתוע. אז גם צריכו להבין גם, יצא השנה ענבים טובים, יצא השנה תפוחים טובים, יצא, זה גם תולך הרבה בתפילות שלנו. אנחנו צריכים להבין, שאנחנו צריכים להתפלל על זה, שבאמת יהיה לנו לכולנו רפואה, ובריאות, וחיים. ברגע שאנחנו נבין, שאנחנו, היום הזה זה יום שצריכים להתפלל, בפרט הסבא ונקרא את הדוד, נעצר לרגע ואמר, רבותיי, תזכרו את האתרוגים.
זהו, מה העניין של האתרוגים?
האתרוגים עלו פי שתיים. אני לא יודע מה הם האשכנזים שלכם, קודם זה אשכנזים וחזוניש, אבל אני אומר לכם, האתרוגים שאנחנו הספרדים קונים, אתרוגים תימניים, זה הכפיל את המחיר פי שתיים, פי שלוש. למה לא השיגו, לא היה מספיק אתרוגים טובים, לשוק הזה נמצא.
אז תיקח את רוגי מרוקו, שם המחירים היו נורמליים, שם המחירים היו בסדר.
אני אצמד, במה שאני אומר, אני אצמד למה שהגיגו ברבותינו הקדושים, נהגו להשתמש בתרוגים תימנים, וגם התרוגים המרוקאים, למרוקאים אולי זה פועיל, יש הרבה שדנים על מרוקו, שאני לא יכול לגדול בכל מקום בארץ, אבל בארץ הזה, זה לא פשוט, כל אופן ודאי שגם המרוקאים, החמי הוא מרוקאי, וגם מפוטריז יורים, גם משתמשים בתימנים לוקחים תוספת כתימנית, נוסעים בתוספת ולוקחים גם מרוקאי. אבל התימנית זה בוודאי שזה הכי מעודר, ככה היו נהגים גדולי הפוסקים, הרב עובדיה יוסף, הרב בית ציון אבא שאול, הרב צצקה, וכל גדולי המודחה אליהו, כל גדולי הצדיקים היו בסנזל.
עכשיו יש ספר שנמצא אצלי שנקרא פרי עץ הדר, סדר לימוד לט"ו בשבט, ספר שיצא לפני, הראשון יצא בתף י' ג' בסלוניקי, שזה 1753, בליבורנו יצא אחרי זה עוד ספר כזה, ספר שעוד כתב אותו רבי יעקב רקח, שהוא היה מקובל גדול, והוא כתב ספר על ט"ו בשבט, גם על עניין תיקון חצות, ועוד מספר דברים. מעניין ששם יש פירות, שיש דברים שאנחנו לא מכירים בכלל, שהיו בתקופות אחרות, כל מיני פירות כאלו, כמו זרדין, פרישין, מה זה כל הפירות האלו? יש אותם היום בארץ ישראל, תורמוסים.
אני אגיד לך משהו אחד.
כן.
קצת שינו את השמות של הפירות. כל פירות פרי, חלק מהפירות, אם יש לנו מה שאנחנו קוראים כבוש, הם יש להם שמות בערבית שהיה אז מדוברת. ככה שרוב רובם של הפירות, יש לנו אותם, מה שאנחנו קוראים לפיסטוק, זה נקרא אצלם בוטנים. אנחנו קוראים לזה פיסטוק, אנחנו בוטנים לזה. מה שנקרא אצלם עוזרדים, זה נקרא אצלם דובדבנים. יש
חמוציות. גדגודיניות.
חמוציות. אז עוזרדים זה חמוציות. אם תסתכל, כל אחד ואחד זה כמעט ודומה, ורק צריך לדעת להכיר את השמות. אני תמיד שאני יושב עם אבא, אז אני יודע, אבא שלי בקיא בכל השמות האלו, בגלל שהוא היה, מאז, משנים, הוא זוכר את כל השפה, השנה, אז מכירים את השמות. אבל אנחנו כן עוקבים אחרי כל הפירות, ואנחנו היום בימינו הפוך, הרב גליס, היום בימינו שיש את הברכה, אתה יכול להגיע לא ל-30 פירות, שזה המקובלים נוהגים להחזיק 30 פירות, אתה יכול להגיע בשקט ל-70 ו-80 פירות, זה יקר מאוד, אבל אם משתתפים כמה אחדים ביחד וקונים, אז אפשר לעשות משהו. אנחנו גם למעשה רגילים, בגלל שיש ככה פירות צריך לקנות, אז אנחנו לא קונים הרבה פירות, קונים פרי אחד וחלקים את זה בין המשפחה, עוד פרי כזה, עוד פרי כזה. העיקר שאין לנו מכל סוגי הפירות, כי יש איזה עניין. דבר ראשון, אני מבליע את זה בתוך הדברים שלי, יש עניין דבר ראשון לאכול 30 סוגי פירות. ואחרי זה יש עניין גם לאכול את כל סוגי הפירות שיש לך בעולם.
גמרא אומרת, יבשים או צריך עדיף לאכול טריים?
מה?
לאכול אותם יבשים, מה שהיום בשוק יש בלי עין הרע מלא פירות יבשים. מה עדיף לאכול את היבשים או לאכול את היותר טרי?
זה ברור, הרב גדיף, זה ברור לכולנו, לכל אחד מאיתנו ברור, שאם יש לך טרי, למה שתוכל יבש? היבש זה רק חיטים קצת כשאין לך ברירה. היום בימינו יש כל כך הרבה פירות טריים, והשנה אין לנו את בעיה, זה לא שנה שמיטה השנה, הפירות שנה הבאה שנה שמיטה. והרבה מהפירות מגיעים מחוץ לארץ. אז צריך לבדוק את זה וללמוד את זה, וכל אחד יכול להשיג את הפירות הטריים, ואם הוא לא ישיג, שיקח פירות יבשים. העניין הוא של הפירות, אני רוצה להגיד, למה צריכים 30 סוגי פירות? אנחנו רוצים לדעת שיש לנו פרי שאין לו קליפה ואין לו גרעין. כמו תותים, גרעינים, סליחה, ענבים, ענבים. או יש פירות שאין להם, לעומת זה יש לך פירות, ויש להם קליפה מבחוץ, כמו תפוזים, או אגוזים, יש להם קליפה מחוץ. לעומת זה יש פירות שאין להם קליפה מחוץ, כמו חרובים, אבל יש להם גרעין בפנים, מישמישים, אפרסק, יש לו גרעין בפנים ואין לו מחוץ. ויש, אז זה צריך לדעת מה זה העניין. העניין הזה שזה נחלק לעולמות בריאה, יצירה, עשייה. בעשייה, עם קליפה מחוץ, כי כל העולם פה מלא קליפות. ויצירה זה עולם שיש בו פחות, רק פחות או חצי חצי, אז לכן יש קליפה מבפנים. בבריאה אין בכלל קליפות, אין גרעין וקליפות, זה הכל. אנחנו עושים כדי להגיע ל-10 ספירות. אנחנו עושים 10 סוגי פירות, בכל עולם יש 10 ספירות. לכן אנחנו עושים 30 מיני פירות, ודווקא 30 מיני פירות ש10 עם גרעין, 10 עם קליפות, ו10 בלי גרעין וקליפות. ממש יושבים על זה, ובודקים שיהיה לנו על השולחן 30 פירות, ואתה אומר כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, אתה ממש נמצא פה עם הספירות העליונות, ואתה משרה את השכינה על השולחן, את כל הצלם אלוקים על השולחן. אחרי זה, אתה אוסף את כל סוגי הפירות, כי יש עניין, כתוב שהאדם יענש אם היה לו פרי ולא אכל ממנו. זה לא פשוט, בפרט שאנחנו בתקופה של ימי השובבים, ואנחנו יודעים שבימי השובבים צריכים לצום, אז אנחנו גם צריכים לדעת, צריכים להיזהר גם שאדם סתם לא יצום, יצום על מה שהוא צריך להתפלל על ההבנות שלו, אבל בימים של החג הוא צריך לסמוח, ולכן צריך שיהיה לו אדם יענש אם הוא יזיק את גופו ולא אכל. אז לכן אנחנו צריכים להשתדל גם שאם יהיה שזה פרי או משהו כזה, שומעו את זה טוב בשבט. אנחנו אפילו את האתרוג, אני אספר לך הרב גניס,
כן.
את האתרוג של סוכות, שבירכנו עליו, אני שמרתי אותו לטו בשבט.
עשית ממנו ריבה?
עשית ממנו ריבה, ואני חילקתי את זה בקופסאות, סכנות מאוד, אני אגיד לכם למה, כי גם יש בזה סגולה מיוחדת להיפקד בילדים, ואת האתרוג של אבי מורי, כל שנה אנחנו מחלקים אותו לחלקים על גבי חלקים, ואנחנו מביאים אותו ככה לכל המשפחות, אנשים שלא נפקדו בילדים מאוד עקרות, להביא להם הפרות האלה של טו בשבט, שאוכלו את זה בטו בשבט, ושיזכו לבנים, כי יום טו בשבט הוא גם יום מיוחד, יום שאתה מתפלל בו על הילדים, שיהיו ילדים, האדם עץ השדה, אתה מתפלל על האילן שיוציא פירות. צריכים לזכור שגם האדם הוא אילן, וגם הוא צריך להוציא פירות. אנחנו מתפלל על זיווגים, אנחנו נוהגים כל שנה לעשות תיקון בישיבה, תיקון לזיווג, אנחנו מתפללים על אנשים עקרות, שיהיו להם ילדים, אנחנו, זה ימים מיוחדים, יום מיוחד, זה יום מיוחד, זה היום המיוחד ביותר, שבו הארי הקדוש כותב ששולט ספירת היסוד. לכן חוץ מזה מפללים על הפירות כל כך חזק, לא פחות אנחנו מפללים על ההכרות, אנחנו נותנים להם את החתכה מהאתרוג, ואנחנו ביום עצמו מפללים על אלה שבכלל לא זכו גם לזיווג שלהם, לזכות לזיווג הגון, להקים בתים נאמנים בישראל.
אתם עושים תפילה? פעם הייתם עושים תפילה מיוחדת בט"ו בשבט?
עושים בישבת המקובלים, גם השנה, בשעה אחת בצהריים, עד הערב, ממש יום...
בט"ו בשבט.
כן, לזיווג הגון, יום שתפילה, ממש לימוד של כל העניין של הזיווגים, ואחר כך תפילות של עשרת כישופים וקפדות וקללות, וכל העניין מטרה נדרים, ואחר כך פותחים את השערים, אז יש אנחנו עושים תפילות מיוחדות, לפתוח את כל השערים, את כל השערים של הברכה, ואז מזכירים כל מיני תפילות מיוחדות עם שמות הקודש, מוציא ספר תורה, עושים הקפות, מוציא ספר תורה עם שבע קורתי ברית, ממש תפילות עצומות, ואני תמיד אומר לאנשים, תבואו מההתחלה עד הסוף, כי זה לא נכנסים, עושים את השם והולכים, לא, להתפלל, להצטרף, להתפלל את התפילה מההתחלה עד הסוף, במשך כמה שעות טובות, לפחות 5 שעות של תפילה.
יש מקום בעזרת נשים?
יש עזרת נשים. ומי שרוצה גם פרטים יכול להתקשר לישיבת המקובלים, ישיבת השלום, וכל אחד ואחד יכול לבוא, גברים ונשים, ההורים, יש כאלה שההורים באים להתפלל, שמתפלל מדי שהם, יש ההורים שיש צער גדול, שם כמה במשפחה שעוד מתחתנו, כולם מגיעים, עזרת נשים פתוחה, וגם יש שם את הספרים שם, וגם הם מתפללים, כל אחד מתפלל בעצמו, יחד עם כולם. כי צריך להבין שהתפילה זה תפילת רבים, ותפילה שכל יהודי מפלל מהלב שלו, מהדמעות שלו, ביחד עם כולם, לכן באמת רואים גם ניסים ונפלאות אחרי זה אישור תלות.
זהו, היו, יש בשורות שבאים בעקבות התפילה הזאת?
וואה, זה פשוט מרגש ביותר לראות, אתה אף פעם לא חוזר על עצמכם מהאנשים של שנה שעברה. תמיד אתה רואה את האנשים החדשים, באי חדשים, באים אנשים, זה ואתה, את האנשים של שנה שעברה הם כבר, כבר לא נמצאים פה, הם כבר זוכים ברוך השם לישועה, הם כבר במשך השנה שוכים לנו הזמנות ומודים, אמרו תודה רבה.
זהו, לבוא להגיד תודה רבה צריך גם כן לבוא לעשות. צריך לעשות יום לתודה רבה.
תבואו תחזקו, תגידו, והם שולחים את החברים שלהם, את אלה שלא זכו, הם באים ושולחים עוד חברים, עוד חברים. צריך לדעת שזה תפילה שאדם בא מתיישב באמת יום, ופלא רק על הזיבור, ממש רק על הזיבור, זה לא... תפילות כאלו, תפילות פעלים 5 שעות בעניין של הזיווג.
ברוך השם שזוכים, זוכים ליום הזה וזוכים לתפילה הזאת. אז כמו שאמרת הרב יצחק בצרי המקובל, שישיבת השלום, אם מישהו לא יודע איפה זה ישיבת השלום, זה בתחילת רחוב דוד ילין, ממש בתחילת רחוב דוד ילין, לא בכיוון של רחוב ישעיהו, בדיוק בכיוון ההפוך, מאחורי בתי הרודנה, מי שיודע איפה זה בתי הרודנה, שם יש את ישיבת השלום, יש שם מקום, אפשר לבוא, תחכימוני מספר אחד.
תחכימוני מספר אחד.
זה תחכימוני פינת דוד ילין.
תחכימוני פינת דוד
ילין. אנחנו מדברים על יום שני, נכון?
יום שני, בשעה אחת בצהריים.
בשעה אחת בצהריים. שכוח, תודה רבה לך, הרב יצחק בצרי, מישיבת השלום. תודה רבה, להתראות בשורות טובות.
הרבה שמחות, הרבה חתונות השנה בעזרת השם.
אמן. אמן ואמן, תודה.
דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשר ועשר יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם, ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק. השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל, אור גדול אזי נמשך והולך מקדושתה של הארץ עליו, ומשירת הסבים נעשה ניגון של הלב, ומשירת הסביר נעשה אימון של הלב.
אז אני זוכה בכל בוקר לקבל מה שנקרא דרישת שלום. דרישת שלום הרב דוד חבושה, כל יום איזשהו וור טוב על הפרשה או על איזשהו עניין, ככה מה שנקרא להתחיל את הבוקר עם דברים טובים כאלו. אז כדי לדעת קצת על הקשר בין ראש השנה לאילנות והחיבור של ראש השנה לאילנות לארץ ישראל, אנחנו רוצים לדבר עם הרב דוד חבושה. שלום לך הרב דוד.
שלום לכם ולכל המאזינים היקרים.
אז אתה מוצא ברור הרבה פנינים והרבה דברים יפים ומעניינים שקשור לראש השנה לאילנות, לט"ו בשבט. בוא תשתף אותנו.
כן, אז ברוך השם נגיד כמה דברים בעזרת השם יתברך בענייני ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, הלשון של המשנה זה ראש השנה לאילן. ויש בזה כל מיני עניינים בהלכה לגבי מתי צריך לנטוע את האילן, איך מונים את העורלה, זה הפן ההלכתי. אבל המנהגים שאנחנו עושים בט"ו בשבט, מהמאה ה-17 זה התחיל בערך, שאוכלים פירות בלילה הקדושה הזאת, אם זה כמובן שבעת המינים ואם זה שאר פירות. ותראו דבר מעניין. אנחנו בחג השבועות, שזה ראש השנה לפירות, אנחנו במקום לאכול פירות, מה אנחנו עושים? אנחנו תולים עצים. אבל בט"ו בשבט, שזה ראש השנה לאילן, במקום לתלות עצים, דווקא אז אנחנו אוכלים פירות. מה העניין? אלא בראש השנה לאילן, שזה ט"ו בשבט, אנחנו אוכלים פירות, כלומר אנחנו מסתכלים על התוצאה. מה התוצאה של האילן? אבל בשבועות, שזה ראש השנה לפירות, אנחנו רוצים להסתכל על השורש. מה השורש של הפירות? אז אנחנו מסתכלים על העצים. לכן תולים עצים. זה אחד הפירושים. כמובן שיש עוד דברים בזה למה תולים עצים, כנגד מה שהיה בהר סיני, פרחים וכו'. אז כמו שאמרנו, כדאי מאוד לאכול שבעת המינים, ואחרי זה שאר פירות. מי שמסתכל במשנה, הלשון זה ראש השנה לאילן. ט"ו בשבט זה ראש השנה לאילן. וזה שונה משאר המשנה שהכל כתוב בלשון רבים. באחד בן ניסן, ראש השנה למלכים. לא כתוב מלך.
ולמה?
אז זהו זה. אז בעלי הקבלה והחסידות אומרים, שבכוונה כתוב כאן ראש השנה לאילן, לרמוז באותו אילן שאכל ממנו אדם הראשון בעץ הדת. ולכן, יש כמה מחלוקות. אז זה היה העץ הדת. יש מי שאומר שזה היה חיטה, יש מי שאומר שזה היה גפן, יש מי שאומר שזה היה אתרוג. בכל אופן אנחנו נוהגים יותר לומר שזה היה אתרוג. ולכן בלילה הקדושה הזאת יש עניין מאוד לאכול אתרוג. וגם כמו שהבני יששכר אומר להתפלל על אתרוג. בתורה כתוב פרי עץ הדר. רבותינו אומרים פרי עץ הדר גימטריה אתרוגים.
איפה משיגים אתרוג בליל ט"ו בשבט?
אז מי שעשה ריבת אתרוגים, אז הוא יוכל, או שיקנה ריבת אתרוגים, או שהסבתות, מי שעשה, מסוכות, נשאר לו. אני אישית יש לי, מי שרוצה, אולי אני אביא לו. בכל אופן, כבודו, הרב גליס,
כן.
זכה להיות בבית של הרב כדורי, הרבה פעמים.
נכון.
והרב כדורי היה אומר, שלמשל אם היו באים אצלו אנשים, והביאו מיני מתיקה לאכול, אז הוא לא היה אומר בכבוד תאכלו, הוא היה אומר בכבוד תתקנו. למה? כי כשאדם אוכל, אז הוא עושה תיקונים גדולים בעולמות העליונים. לכן בפרט בלילה הזאת, כשאדם אוכל ומברך כמו שצריך, הוא עושה תיקונים גדולים בעולמות העליונים. ולכן כשאדם אוכל, מה אומרים לו? לסובע. מה זה לסובע? לסובע זה ראשי תיבות לתקן שורשה במקום עליון. כשאדם אוכל, הוא עושה תיקונים גדולים בעולמות העליונים. חוץ מהתורה והתפילה שזה פשיטה. אבל זה החידוש שגם כשאדם אוכל, עושה תיקונים גדולים. ולכן, הוא דבר מעניין. מאכל, שנהפוך את האותיות מאכל, זה אותיות מלאך. אותו דבר שאדם עונה אמן על הברכה, אמן זה גם גימטרי המלאך. אז רואים פה שיש מלאכים גם שנבראים על ידי שאדם אוכל בקדושה וטהרה. ולכן צריך גם להתבונן בפירות שהקדוש ברוך הוא ברא. זה פלא פלאות, כל אחד יש לו צבע אחר, וכל אחד יש לו טעם אחר. וכל אחד יש לו צורה אחרת, שיהיה לאדם חשק לאכול, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. וזה נרמז במילה מזון. אבל בכללות, מה נקרא האוכל? מזון. מזון זה ראשי תיבות מלאים זיו ומפיקים נוגה. כשאדם מסתכל על המזון, הוא רואה את היופי והפאר של הקדוש ברוך הוא. והתורה הקדושה היא גם נקראת לחם, כמו שכתוב לכו לחמו בלחמי. וגם היא נקראת יין, כמו שאומרים לחמה של תורה, ינה של תורה. למשל הגאון הקדוש המקובל רבי יהודה פתיא עליו השלום, יש לו ספר בית לחם יהודה, וכן יש לו ספר יין הרקע. למה? הוא קרא לזה על שם התורה שנמשלה ללחם, שנמשלה ליין. בט"ו בשבט נרמז בפרק הראשון בספר תהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וכו'. אז קודם כל איש זה גימטריה שבט, הנה אנחנו נמצאים בחודש שבט. עכשיו אנחנו נמצאים בט"ו בשבט, ט"ו זה חצי של החודש, אז זה מה שכתוב בהמשך. והיה כעץ שתול על פלגי מים. אז הנה כתוב כבר כאן עץ, פלגי מים, פלגי זה מלשון חצי, כלומר שזה חצי של החודש, שזה ט"ו בשבט. מים, מים זה מרמז למזל של החודש שבט, שזה מזל דלי. מה עושים בדלי? דולים מים. וגם לענייננו שאנחנו מדברים דברי תורה, אז דלי זה ראשי תיבות דור לדור ישבח, שאדם משבח את הקדוש ברוך הוא, אומר דברי תורה, זה הכוונה שהוא דולה מים מימי התורה, וזה מה שכתוב בהמשך הפסוק, אשר פריו ייתן ביתו. זה כבר מרמז לפירות שאדם אוכל. האות, לפי הקבלה, האות שהיא כנגד ההודש הזה, שבט, זה האות צדיק. מעניין מאוד שצדיק היא קשורה לאוכל, כמו שכתוב, צדיק אוכל לסובע נפשו. באמת לא סתם הצדיק נקרא צדיק, על שם האות צדיק, כי מי שמסתכל על האות צדיק, זה צורה של אות כף כזאת כפופה, והוא שם עליו עוד יהוד. כלומר, הוא שם על עצמו עוד יהודי, לזכות אותו. לכן הצדיק נקרא צדיק על שם האות צדיק.
כן, וזה, אתה יודע שזה אומרים שהאלף הרי גם כן דומה, שיש לו על, על גבו איזה יוד, אבל הבעיה באלף זה שמתחתיו יש, הוא, הוא דורך על עוד יהודי. כן. לכן צדיק הוא צדיק, זהו, הוא צדיק, הוא שוכב משום על הכתפיים.
בדיוק כך. עכשיו, ט"ו בשבט זה הכנה לט"ו באדר, חג הפורים. וט"ו באדר זה הכנה לט"ו בניסן, שזה חג הפסח. לא סתם זה עושה ט"ו, ט"ו, ט"ו. עכשיו, מה שיש הרבה רמזים על שבעת המינים, אבל נגיד זה משהו קטן. הזית, למשל, כתוב בדברי רבותינו, שאין העלים שלא נושרים. לא בקיץ, לא בהורף, כל הזמן זה נצחי. אותו דבר עם ישראל, הם נצחיים לעולם. פעם שאלו, מי יכול להביא ראיה שיש בורא לעולם? במילה אחת אבל. מישהו תראה, אמר מילה אחת, אמר היהודים. עצם זה שיש יהודים בעולם, זה כבר מראה על הקדוש ברוך. חיטה זה מלשון חיטוי, כמו שכתוב תהתעני באזור ואתהר, וגם זה מרמז לגעגוע, כמו שכתוב כבן המתחתה לפני אביו. כמובן שחיטה זה כמעט רק כף ב' כנגד כף ב' אותיות התורה. שערה זה מלשון שיער, רבותינו אומרים שהעת שערה דומה לחוט השערה, בהתחלה הוא בא כמו חוט השערה, עד שבאחר כך הוא בא כמו חבל. לכן צריך להיזהר מההתחלה, למגר, לא לתת לעת שערה להיכנס בנו. גפן, זה כמובן, יש בזה הרבה עניינים, החתונה אומרים, ענבי הגפן בענבי הגפן, הגמרא אומרת בירובין. העץ של הגפן זה אחד נשען על השני. ככה זה מלמד אותנו, שאדם ילמד מפי רבנים, ילמד עם חברותות, וגם כמובן יהיה שמח בתורה, הגפן מביא שמחה, כמו שכתוב, ויין, ישמח, לבה ונוש. ולמעשה כל המצוות שלנו, מתהילה של אדם נולד, הכל זה עם יין, אם זה בברית מילה שמקדשים על היין. אם זה פדיון הבן, יין, אם זה בחתונה, יין, אם זה בקידוש, בשבת, ביום טוב, גם בהתחלה וגם במוצאי שבת ביום טוב, וכן ארבעה כוסות בפסח ובמשתי היין בחג הפורים. מה זה מרמז לנו היין? יין בלשון הגמרא נקרא חמרה. חמרה זה מלשון חומר. מה אנחנו עושים? מקדשים את החומר. לכן זה העניין של היין. אחרי זה יש לנו את התמר. התמר, הפירות שלו גבוהים. זה עץ גבוה מאוד, והפירות שלו גבוהים מאוד. לרמוז לנו שאדם רוצה להתקדש, להתעלות, לא צריך להסתכל למטה. כל הזמן להסתכל למעלה. כמו שמספרים, פעם היה איזה אחד, שראה את הבן שלו עלה מאוד מאוד גבוה. אמר לו, איך אתה לא פחדת? כולם מפחדים. אמר לו, כולם הסתכלו למטה, אז לכן הם מפחדים מהגובה. אני תמיד הסתכלתי למעלה, אז ככה עליתי. אז ככה הפירות מרמזים לנו שאדם מסתכל על דברים גבוהים. הרי בעולם הזה יש כל מיני דברים. אדם צריך להסתכל על הדברים הגבוהים, על התורה, על רוחניות, על קדושה, על יראת שמיים. כמו שאתה זכית הרבה לשמש צדיקים, הלכת על הדברים הרוחניים, לכן קיבלת הרבה, כל דבר שמדברים איתך, אתה יודע, זה ככה וזה ככה, וזה ככה התפילה שלו, והחסידויות, כמה שיותר, כמו שדוד המלך אומר, מכל מלמידה השכלתי, לא להיות מרובע, ללכת על דבר אחד וזהו. אדם יכול לנצל את העולם הזה להרבה תורה, להרבה קדושה, להרבה יראת שמיים, להרבה ספרים, פרדס התורה, וכן על זה הדרך. וגם מי שמסתכל על התמר, הוא רואה שיש הרבה דברים בתמר. מצד אחד יש לנו פירות, מצד שני אנחנו לוקחים את הלולב מעץ תמר, וגם שכח, וגם יש לו את הגזע שמזה עושים קורות לבתים, והסיבים שלו עושים איזה הבלים. אותו דבר עם ישראל הם מגוונים, יש בעלי תורה, בעלי משנה, בעלי גמרא, בעלי תלמוד, בעלי קבלה, בעלי תפילה, וכן על זה הדרך, כולם מגוונים.
אני יודע שהתמר גודל, התמר גודל במקום הכי מלוח, באזור ים המלח, שם יש את האתר התמרים, וזה, מי שאומרים העץ, הגובה של העץ, עשו ניתוח על, על העץ באמצע, וראו כמה אלפי קילומטרים יש מלמטה עד למעלה, שמגיע ממקום הכי מלוח למקום הכי מתוק.
וואו, זה בסוד, אין האור ניכר אלא מתוך החושך.
בדיוק.
דרך אגב, אמרת את ים המלח, אני נזכר בסיפור ששמעתי השבוע מהרב מוגרבי, שהוא נשוי לנכדה של הבבא סאלי, שהוא שימש את הבבא סאלי הרבה שנים, ושמעתי ממנו עצמו, שהמיב של הרב מרדכי אליהו, הוא היה ביחד עם הבסלי, ככה הלכו ליד ים המלח. הוא נמשך, החמיב של הרב מרדכי, הרב, אתה זוכר איך קראו לו?
נו.
בכל אופן הוא נכנס לים המלח, צעק, הצילו, הצילו. ופתאום הוא רואה את הבסלי, הולך ככה ממש על ים המלח. והציל אותו, הרים אותו, והוציא אותו מהים. זה פלא פלאות. הוא כתב את זה בדף, אמרתי, קראו את זה תמיד. טוב, נחזור לענייננו. התאנה מרמז על צניעות, כמו שכתוב על אדם וחווה, והתפרו עלי תאנה. הרימון, זה גם שאדם יצריך לדעת את הדרגה שלו, ברוך השם אנחנו יהודים, לא רק יהודים, דתיים, כתוב ויגבל ליבו בדרכי השם, לשמוח במה שאנחנו. והמנהג בט"ו בשבט, שהגבר, בעל הבית, יאכל חיטה, יאכל עוגה. למה? כי הוא המפרנס בבית. כמו שכתוב, חלב חיטים יסביח. והאישה תאכל גפן, כמו שכתוב, אשתך כגפן פוריה בערכת הבצחה. הילדים יאכלו זיתים, כמו שכתוב, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. והבנות יאכלו אגוזים ורימונים. למה? כי האגוז והרימון יש להם קליפה חיצונה, והפרי שלהם זה בפנים. ככה מרמז לנו שהאישה כמה שהיא יותר תנועה, יותר בפנים, בבית, כל כבודה בת מלך פנימה, אז ככה יש יותר מזל לאישה. כמו שכתוב, כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה. ממשבצות זהב לבושה זה ראשי תיבות מזל, זה המזל של האישה שהיא תנועה. והתינוקות הביאו להם תפוח ודבש, כמו שכתוב, תחת התפוח ואורתיך, שמה היבלתך אימך. דבר מעניין מאוד אנחנו רואים, האדם, יש אינטגרציה בין האדם לבין הפירות. קודם כל, האדם זה מלשון אדמה, ששמה צומח העץ, וכמו שכתוב, כי האדם עץ השדה. וכמו שמשקים את העץ במים, ככה אנחנו צריכים להשקות את עצמנו במימי התורה, אין מים אלא תורה. וכן, כשאדם רוצה לשתול עץ שיגדל ישר, אז הוא קושר לו איזה עץ שיהיה ישר, שיגדל כמו העץ הזה ישר. ככה אדם צריך לעשות לו רב, שיגיד לו את הדרך אשר ילכו בהם את המעשה אשר יעשו. ולכן תראו דבר מעניין, שהילד, אם הוא מישהו זכה, שזכה לפרי בטן, אנחנו קוראים לזה פרי. פרי בטן, אתה רואה שקוראים לזה פרי. למה? כי האדם עץ השדה. לכן זה המנהג שעושים חלקי דווקא בגיל 3, כי עד גיל 3 זה בהינה של אורלה, כמו העץ. אחר כך אנחנו כבר עושים לו פירות. וגם הדבר הכי חשוב שצריך ללמוד מהפירות, שבחורף פתאום אנחנו רואים שאין עלים, נושר הפירות, אדם חושב זהו, העץ הזה מת. אבל פתאום מגיע הניסן, מגיע הקיץ, אילנה למלבלבה, פתאום רואה גודל, הכל יקרה יפה. אותו דבר זה האדם. האדם יש לו עליות ויש לו ירידות. לא צריך להתייאש אף פעם, גם אם אדם פתאום רואה שהוא נמצא במוהן דקטנות, אף פעם אסור לאדם להתייאש. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. קנקן זה ראשי תיבות, קמתי, נפלתי, קמתי, נפלתי. אף פעם לא צריך להסתכל על הנפילות. צריך להסתכל הלאה, להמשיך. עבר יום, בוא ניתן ליום הזה לעבור, יבוא יום חדש, יהיה טוב. ולמה דווקא אוכלים פירות יבשים? למה לא אוכלים פירות חיים? עדיף, לא?
ודאי.
כן, אז אומרים ככה בדרך רמז, שדווקא את הפירות היבשים, את אלה שנשרו, דווקא אותם אנחנו מחזקים, דווקא אותם אנחנו מקרבים. כמו ידוע אצל משה רבנו, הוא הסתכל על הצון. עם ישראל נמשלו לצון, אתם צונים צון מראיתי. ופתאום נעשה איזה גדי אחד, דווקא הרב הוא הלך. יש לך מלא גדיים, מלא תיישים, מלא איזים. לא, לא, זה שנשר אני צריך להביא אותו. אז ככה גם אנחנו תופסים את הפירות היבשים, שממשלים לבחורים שנשרו וכדומה, דווקא אותם אנחנו מבקשים, מחזקים אותם ומברכים עליהם, אומרים להם יש לכם פוטנציאל לגדול ולהיות גם גדולי ישראל. דבר, עוד דבר, רמז מאוד מעניין.
כן.
התאריך הזה זה 15 בשבט. קודם כל המילים האלה, 15 בשבט, זה ראשי, זה גימטריה, ועת השדה ייתן פריו. עכשיו בוא ניקח את הראשי תיבות של 15 בשבט, זה כל הדברים שקשורים למצוות התלויות בארץ. חטא של 5 זה חדש, איסור חדש. מם זה בעשרות. שין, שמיטה. היי, החלאה, שזה איסור חיליים. אחר כך עשר. עשר זה ראשי תיבות עורלה, שכחה, רבעי. בשבט, ראשי תיבות, ביקורים. שין זה 7 שמיטות יובל. ב' בחור בהמה. ותת, תבל. רואים שהכל נרמז במילים האלה 15 בשבט. זה פלא פלאות. וכנגד זה, מה יש לנו? יש אילן סרק. הרי מה זה אילן סרק? אילן שלא מוציא פירות. לכן סרק, גם אחרי שקוף, זה כמעט ראי השטן. למה? הוא מעכב, הוא מונע שלא יהיה ילדים בעולם. אנחנו צריכים לעשות, כן להביא ילדים, וכמה שיותר ילדים לעולם, ככה זה מקרב את הגאולה. ואני אסיים ברמז מאוד נפלא.
כן, בבקשה.
ורואים פה את כמה הקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו בתוכנו בט"ו בשבט. בוא ניקח את המילה ט"ו בשבט. ט"ו בשבט זה ראשי תיבות ט' ב', ט' ועוד ב', כמה גימטריה? גימטריה 11. באותיות כמה זה? ו' ו-ה'. עכשיו בואו ניקח את הסופי תיבות ט"ו בשבט, ט"ו זה בסוף ו', בשבט זה ת', ת'. הרי לנו פה יוד והי, גימטריה יוד והי, הרי לנו פה שם הוויה ברוך הוא נמצא ושורה עלינו ממש בט"ו בשבט, שזה מעלה מאוד מאוד גבוהה.
רב דוד, זה רק על קצה המזלג.
כן, כן.
רק על קצה המזלג, טוב, זה של כוח גדול, ושנזכה עוד הרבה לשמוע דברים טובים ומתוקים ממך.
אמן.
תודה רבה רב דוד חבושה.
תודה רבה, שיהיה לכם ישועות גדולות ונחת, אמן. ותודה רבה לכל המאזינים.
אמן, תודה רבה. אז כשאנחנו הולכים בשווקים בירושלים, בכל הארץ, וקונים פירות וירקות, מסתכלים בצד, יש איזושהי תעודת כשרות, אבל אנחנו לא יודעים כמה אנשים תורכים מסביב לעניין הזה, לומדים את ההלכות, לומדים את העניינים, ולא רק בשנת שמיטה, אלא באופן כללי. אז אנחנו רוצים לדבר עם מי שעומד מאחורי הדברים האלו, מכון למצוות התלויות בארץ. שלום הרב שניאור רווח.
שלום וברכה.
רב אזורי של המצאה אזורית גזר ורב קהילת משכן התורה באלעד וראש המכון למצוות התלויות בארץ.
שלום וברכה.
שלום וברכה. בוא תשתף אותנו, אנחנו בתוך השנת השמיטה, אנחנו גם בט"ו בשבט. איך, מה קורה, מה קורה אצלכם בנושא השמיטה?
אני אסביר. חשוב מאוד, קודם כל אני אענה גם לגבי שמיטה, אבל חשוב מאוד לדעת שדווקא ט"ו בשבט אין לו הרבה קשר לשנת השמיטה. זאת אומרת, ט"ו בשבט, עיקר העניינים שבו, של מצוות התלויות בארץ, זה בתורמות ובעשרות, כי אנחנו יודעים ששנות המעשר הרי הן לא אחידות. יש שנים שזה מעשר שני, ויש שנים שזה מעשר עני, וזה מתחלף, בתאר שנה מתחלפת. אז בירקות, התחלופה היא באלף תשרי. זה ראש השנה של ירקות, וגם של תבורה. וגם של קטניות. אבל בפירות, ראש השנה זה ט"ו בשבט. ושם, השלב שקובע בפירות זה חנתה, שזה עונת המעשרות, שזה שליש גידול או בישול, ואז הכלל פשוט. אם הפרי הגיע בשליש גידולו או בישולו, חלוקת ראשונים, אם זה הגיע לפני ט"ו בשבט, שייך לשנה הקודמת, אם הגיע לאחר ט"ו בשבט, שייך לשנה החדשה. הרי לנו חשיבות גדולה ליום ט"ו בשבט ולמצוות התלויות בארץ. אפשר דבר הנוסף, זה אורלה. באורלה, גם כן, השנה מתחלפת לא תמיד, אבל בדרך כלל, בחקלאות המודרנית של ימינו, בדרך כלל התחלופה היא בעצם כל מה שיהיה כפרח פתוח, נאמר, לחומרה, סמדר, אחר ט"ו בשבט, יהיה שייך כבר לשנה הרביעית, והגידולים שיצאו יהיו נטע רבעי. אבל מה שנפתח לפני ט"ו בשבט, אלו יהיו שייכים לשנה השלישית, והם עדיין אורלה ואסורים באכילה. אז היום הזה ט"ו בשבט הוא גדול למצוות התלויות בארץ, אבל לא לגבי שמיטה. כי בשמיטה עיקר נפסק להלכה כדעת רבינו הרמב״ם, שא' תשרה זה ראש השנה גם לאילנות.
כלומר, גם לפירות.
גם לאילנות, כלומר כן. גם לפירות. כלומר, כל הפירות שיגיעו לשליש לפני ראש השנה, שיגיעו לשליש לפני ראש השנה, הדין שלהם יהיה את השנה השישית.
זאת אומרת, היום אדם שיוצא לשוק ורואה פירות, אז יודע שהפירות הם מהשנה הקודמת.
היום עדיין זה קצת להגיד, לא צריך כל מיני פירות קצת מוזרים, כמו הקרמבולה כשהייתה בתקופתה וכו', אבל עיקר הפירות, הרבה אני מקבל שאלות על הלימונים, ואנשים צודקים, כי הם בעץ רואים לימונים חדשים וכן על זה הדרך, אבל הם צריכים לדעת שהלימונים החדשים שהם ראו יהיו מוכנים עוד זמן, בעזרת השם, בערך באזור פסח או אחרי פסח, אלו יהיו הלימונים הקיציים הראשונים, אז אפשר לומר שהם יהיו שייכים כבר לשמיטה. אבל בינתיים כל מה שיש, הכל בכל מכל כל, בפירות האחרים עדיין שייכים לשישית. אבל צריך לדעת, אתם שאלתם מה ההכנות לשמיטה. תדעו לכם שהפירות לשמיטה הם לא מוכנים בתוך השמיטה. להבדיל מירקות, שעל פי רוב הירקות הם פה בארץ ישראל בשנת השמיטה לשומרי שמיטה למהדרין, אז העיקרים או מחוץ לארץ, שאז צריך להתכונן עם ההובלה, אבל זה מהיום למחר לעוד כמה ימים, לא משנה, או יבול חול של נוחי, שהגויים עושים ושוטלים וזורים, ואנחנו הולכים ולוקחים מהם, אז הכל בסדר, זה אני יכול לעשות את כל ההכנות בתוך שמיטה. אבל הפירות, עיקר העבודה היא האוצר בידי. אין פירות כמעט נוחי בארץ, חוץ מפירות מפורסמים שיש להם, הכל פה ארץ ישראל, ולוקחים אותם חקלאים ירש שמיים, שומרי תורה ומצוות. לצערי, יש אולי בדץ אחד או שניים, שהם לא לוקחים מאוצר בדין, והם מעדיפים לקחת או מחוץ לארץ, או כפויים מחוץ לארץ. כואב לי הדבר, כיוון שחקלאים ירש שמיים בתכלית, שרוצים לשמור את השמיטה, מחכים ומצפים, שהתוצרת שיש להם על העצים, הרי כתוב והעיר, שכל תוצרת השמיטה מיועדת לאביוני עמך. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מה אתה עושה עם כל הפירות שנמצאים על העצים? צריך להביא אותה לעניי עמך, צריך להביא אותם לעם ישראל. איך זה הגיע לתושבי בני ברק, אלעד וירושלים, כל מה שיש ביישובים?
אז כבודו ידריך אותנו, כשאנחנו באים לחנות ירקות, אנחנו רואים את הדברים, איפה נדע אם זה מחוץ לארץ או שזה מחקלאים מכאן?
כשאנחנו מתעסקים, כמו שאמרנו, בנקודת היום, ויש לנו היום ירקות, אז זה מאוד ברור, אף אחד מאיתנו לא ייכנס לחנות, אם הוא לא יודע שבחנות יש הכשר מסודר לשנת השמיטה. פשוט, לא נכנסים לחנות לקנות ירקות היום, אם אני לא יודע מאיפה, שקודם כל יש תעודת כשרות על החנות, כי כאן זה אחד מהשניים. או חס ושולם אתה מדבר על ירקות שמגיעים ממקומות של איסור, או שזה מגיע מתעודת כשרות רגילה שמסתמכת על היתר, ואני רוצה להיעדר, אז אני לא אכנס למקום אם זה לא נמצא עם הכשר מסודר לגבי העידור. ואם אני כבר נכנס לכזה מקום, אז בוודאי שנותן ההכשר, ורוב נותני ההכשר ככה נוהגים, אז הם כותבים על המוצר הזה יבול נוכרי, יבול חול, על פי רוב, לרוב חלקי ארץ ישראל אין אף קמינה בין זה לזה, כי לא נוהגים קדושת שביעית לא בזה ולא בזה, אבל רבים הם בפרט בבני ברק שנוהגים בזה כדעת החזוני ששמח ושחשש לדעת רבינו המבית, שיש כן קדושת שביעית בפירות נוכרי, ירקות נוכרי, אז להם אף קמינה יותר גדולה, אז הם רואים נוכרי, אז הם יודעים כך, וכן על זה הדרך. אז זה כתוב בכל חנות מסודרת.
ברור.
זה אומר ככה, אני אסביר לכבודו שאלה שהיא באמת מציאותית במה שאתם שואלים. אני היום יכול ללכת להיכנס לתוך רשת שהיא באמת סוחרת ומקבלת הכשר רגיל, ואני לא לוקח ירקות שם. אבל פירות כשרות מהדרין שעכשיו לא נמצאת המהדרין בגלל שהוא לא רוצה לסמוך על היתר, אבל הפירות מגיעים מאותו מרלוג, שהמרלוג שמפוקח לגמרי לגבי אורלה. ואז אני יכול לקחת משם, אבל אני צריך להיות כל הזמן באונליין מעודכן. אני אסביר, יש הרי ירקות שעדיין שייכים לשישית, אז אפילו אם אני רוצה שום, אני יכול לקחת אותו. הרי יש לנו לוח זמנים שפרסמנו אותו ברבים באלפים וברבבות, וגם בתי מדרש אחרים פרסמו על ירקות, מתי מתחיל, מתי נגמר, כדי שאנשים ידעו, יש דברים שמתחילים היום, יש דברים שהתחילו אתמול, וכן על זה הדרך. לפעמים גם יש דברים קצת מביכים, אנשים ראיתי משתמשים בתות שדה, ואני שואל אותו מה עם שמיטה, אומר לי זה פירות, לא, אז יש אנשים שצריכים לחדד, ודאי שפרי זה פרי אדמה, זה לא פרי עץ, ולכן ודאי הולכים אחרי לכיתה וחייב הכשר. על כל פנים, מה שאני בא ואומר, אדם צריך לדעת, גם אם הוא נכנס לכאלה מקומות, וצריך לזכור שעמך ישראל לא גרים רק בבני ברק, ירושלים, קירת ספר ואלעד, ועוד איזה עיר או שניים, הם קרים גם בכל חלקי ארץ ישראל, ושם הם מסובך להם חנויות שמיטה, שם הם באמת מסתמכים על כל מיני טבלאות וזמנים, וכן על זה הדרך, שם צריך להיות עירני כשמגיעים למקום, לדעת שכשנכנסים לאותו מקום, מה אפשר כבר לקחת, מה כבר אי אפשר לקחת, אם אני רוצה להדר, כמובן, מה כבר אפשר, מה כבר אי אפשר לקחת, וכן על זה הדרך. אז כאן הפעולה שנעשית סביב העניין הוא ממש מרובה מאוד, אבל אחת עד כמה וכמה מה שפתחתי לגבי האוצר בדין, שההכנה שלו היא כמה וכמה חודשים לפני שמיטה, גם להדריך את החקלאים, את המותר ואת האסור בעודך, אני ואתה מדברים, יש צוותים כעת שנמצאים בשטחים החקלאים שלא יצר בעזים, כי היום זה זמן תקופה חשובה לכל מיני גיזומים שמצד אחד צריכים לעשות, מצד שני אי אפשר לעשות בלי פיקוח כדי להבטיח שלא ייכנס חלילה לאיסור זמיר או דברים שכיוצא בהן, כדי שבסופו של דבר הציבור יוכל לקבל דברים נפלאים של חקלאים ירש שמיים שמסרו את מתיהם לא יצר בעזים, שאוצר בית הדין מביא את זה לציבור, אלה דברים נפלאים שאנחנו עושים כעת חיה אשור לתוצרת החקלאית שהיא קדושה בקדושת שביעית, קרי אוצר בידים.
עכשיו כשאנחנו מדברים על התקופה הזאת, מבחינת הגשמים יש שפע של ירקות ופירות?
ברור, גשם של הקדוש ברוך הוא, כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן זה ברכה גדולה, וגשם זה ודאי שפע עצום. היום שאני מדבר עם חקלאים, אז כל אחד שמנתק את הטלפון הזה אומר שהקדוש ברוך הוא ימשיך להשפיע עלינו שפע ברכה ושפע גשם קרי, וסופו של יום אילו מאמינים בחיי עולם וזורעים. אבל לא תמיד ההשפעה היא מיידית כמובן. אני אתן דוגמה כדי שנבין את זה כולנו. אנחנו רגילים לקבל, נאמר, מחקלאי מסוים כ10 משטחים של בננה כל שבוע. זה מה שמניב יצר בייזדים. לפתע פתאום שבוע שעבר היה 24, כמדומן אם אני לא טועה, משטח. מה קרה? הבננה התנפחה, הכמויות של הגשם בבת אחת בלי סוף, ניפחו את הבננות, יצרו אותם במהירות הבזק מוכנים, נתנו את הכמות בעקבות הגשם. אז זה מהדברים היותר יחידים שהספה היא מיידית, אבל ודאי שזה ברכה, אין ספק אפילו.
אז זה רק בבננות או שיש עוד פירות?
אני אומר, הברכה היא בהכל, אבל לא בהכל אתה רואה את הדברים מיידיים. בוודאי שכשיש גשם, אז הדברים שצריכים ניפוח יותר מהר, הדברים ספק שכשקדוש ברוך הוא נותן שפע, זה בא לידי ביטוי. רק לא כל דבר בא לידי ביטוי מיד. הדוגמה שנתתי, זה דוגמה שהביאה אותנו לידי ביטוי כמעט מיד.
אז זה מה שאנחנו יודעים, אם יש בננות, זה פשוט בשפע. יש עוד פירות שיש בהם איזשהו שפע מיוחד?
תדעו לכם שבשמיטה הזאת אני שומע הרבה מאוד מאוד חקלאים שמספרים סיפורים גדולים מאוד על השפע שקדוש ברוך הוא נתן להם. בצורה שהיא לא נתפסת. ואני אומר, כל שמיטה, אנחנו חיים את זה, כל שמיטה, כבר אני לפחות, לכל הפחות, זה שמיטה חמישית שלנו, שאנחנו חיים את זה עם החקלאים בפועל, כמכון למצוות התלויות בארץ, ואתה שומע את זה כל שמיטה מחדש, את אותם דברים מרגשים שלקראת שמיטה, בתוך שמיטה, חקלאי מקבל שפע וברכה גדולה, ואלה דברים שמאוד מאוד מרגשים, מאוד מרגשים, נכון, יש גם דברים מלחיצים, אני אתן דוגמה. והנה זה בדיוק חוזר למה שדיברנו מקודם. אחד הדברים אולי הקשה, אולי החמור ביותר בהכנה של מטה לקראת שמיטה, זה זמירה בקרם. כי את זה התורה הקדושה כבר כתבה, קרמך לא תזמור, זמירה היא מלאכה דאורייתא. גם אם יש הרבה מלאכות שבשמיטה הותרו לעוקומי, לקיים, לא נכללים בהם איסורי תורה, מה שנאסר מהתורה. רק הדברים שהדר הבנן. ולכן כדי לעשות זמירה, אי אפשר, אין לא תמצא דרך, אלא אם כן אתה במקום לזמור שובר בשינוי מסובך מאוד. איך עושים את הזמירה הזאת? אז בעבר באמת היו משתמשים בכל מיני היתרים, בשמיטות האחרונות כבר השתמשנו פחות בהיתרים, כי ברוך השם, אפשר לעשות זמירה נראית מוזרה, משונה, כשעדיין הקרם ירוק, אלא מה? זה באמת מצריך גם הרבה יותר עבודה והרבה יותר מאמץ, אי אפשר להסביר אפילו כמה זה הרבה 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 יותר, אבל מעבר לכל יש קצת סכנות. מה הסכנות? הסכנות הן שברגע שאתה זמרת לפני כן, מה קרה לעץ? מישהו גילה לעץ, חביבי, הגיע חודש אפריל, או פברואר, או עכשיו הנה, למה זמרו אותך? והעץ מתחיל להבין דברים חדשים, ולפתע פתאום הוא מקבל נהיה חום קצת, הוא מתחיל לפרוח, הוא שוכח, הוא בעצם מתחיל טיפה להתבלבל, והסיכון הזה הוא שיקום גבוה. היה לנו חקלאי כזה, שבאמת זמר לפני שמיטה. כל החקלאים זמרו קצת לא מושלם, על פי הוראה. כדי שהעץ לא יתרגל במהירות. אבל החקלאי הזה זמר מושלם. ובשמיטה הזאת היה קצת סכנה, כיוון שהשמיטה התחילה הרי מאוד מוקדם השנה, בתחילת ספטמבר. על כל פנים, ובאמת התחיל לבלובים, התחיל היה נראה משהו שכבר ענבים חדשים יוצאים, והיום החקלאי הזה מאוד לחוץ, העצים לא מגיבים כל כך טוב. כמובן שהיינו אצל גדול ישראל שבירחו, שבזכות שמירת השמיטה לא יקרה שום נזק, אבל הדברים האלה הם ניסיונות של כל רגע, כל שנייה, וברוך השם רואים את הברכה של הקדוש ברוך הוא על השמיטה משפיעה בפועל על כל פעולה ופעולה שעושים למען ארץ ישראל. וצריך לדעת, אני תמיד אומר, יושבים בסדר ט"ו בשבט, וזה דבר חשוב שמקבלים אותו, למרות שתחילתו כמנהג קהילות אשכנזים, כמו שכתב רבי שחרי בן סוסן מחכמי מרוקו, והדבר הזה חשוב שיושבים סביב שולחן ומשתמשים בפירות מזנים שונים, אפילו שלא כולם מארץ ישראל, אפילו חלקם לא מארץ ישראל, אבל העיקר ברכות מרובות ונזרים בחרקים, אפילו לומדים ובודקים, הכל נפלא. אבל יש דבר אחד חשוב, אני אפילו עשיתי לפני כמה שנים סדר ט"ו בשבט שיהיה אחיד לעם ישראל, כי כל אחד היה יושב, לא יודעים איך לעשות סדר. הוצאתי אלון מיוחד עם למינציה כזאת לחלק לאלפים ורבבות, שכולם ישבו סביב סדר ט"ו בשבט, כדי שכולם כאחד יוכלו לומר את אותו דבר. כל פרי, הזכרתי משנה, הזכרתי הלכה, משהו כזה יפה, עם סדר יפה, מסודר, קצר, שכולם יתחברו למקום אחד. אבל תמיד אני אומר, עיקר הנקודה לשבת באותה שולחן, זה לדבר על המשמעות שעכשיו דיברנו, של ט"ו בשבט ומצוות את להיות בארץ, כי זה עיקר העיקרים של היום. כל השאר הם דברים נלווים וחשובים, אבל עיקר העיקרים זה מה שדיברנו היום.
זהו בדיוק, זה ההזדמנות לדבר על פירות ארץ ישראל, אבל לחשיבות של פירות ארץ ישראל, זה היום שהוא הזדמנות, אם יושבים כמה מסביב לשולחן, עם הבני המשפחה.
זה מצוות ארץ ישראל והחשיבות של היום למצוות, בדיוק.
בהחלט. תודה רבה לך, הרב שניר זלמן, רב אזורי של מועצה אזורית גזר, ורב קהילת משכן התורה באלעד, בעיקר ראש המכון למצוות התלויות בארץ.
תודה רבה לך, הרב.
תודה רבה, בשורות טובות. יש אנשים שהולכים לשוק לקנות פירות, כל מיני סוגי פירות, פירות יבשים ופירות שלא באים מכאן, ופירות גם בפירות חיים. יש אנשים שעוסקים בזה כל השנה ומגדלים פירות ממש. ובמושב בית מאיר ישנה משפחה שעוסקת בגידול של הרבה פירות, 80 עצים. שלום רבי יוסף קלי.
שלום.
והפרדס הזה, או המקום הזה שאתם מגדלים, זה כבר ירושה.
כן, אבל זה מקום, זה בוסטן, זה של כל מיני פירות.
זה בוסטן שכמה שנים כבר קיים הבוסטן הזה?
מעל 50 שנה.
מעל 50 שנה.
ובעיקר בשנים האחרונות יש הרבה פירות חדשים.
כמה עצים יש לכם?
יש יותר מבסביבות 200 עצים, משהו כזה.
וואה, אני זוכר שזה היה לכם רק 80.
כן, 80 מינים.
80 מינים. 80 מינים. עכשיו, וכולם יכולים לגדול באותו טמפרטורה? יש עצים שגדלים בגובה או נמוך או בחום מיוחד? זה הכל פתוח או יש גם חממות?
לא, אין, הכל פתוח, וזה בשנים אחרי הקמת המדינה... כן. באמת לא היה דבר כזה שגדל באזור ההר, פרי הדר או דבר כזה מהערבים שהיו באזור, וזה היה בסך הכל איזה עצי, שני עצי לימון או דבר משהו כזה, אבל לא היו. משך השנים גדלו כל ההדרים, במיוחד האתרוגים, בהתחלה גדלנו את האתרוגים, זה היה משהו נדיר מאוד. בשנים אחרי זה... כל האבוקדו גדלו פה, אגוז מקדמיה שהוא בכלל לא רגיש מאוד לקור, גודל כמעט רגיל, ויש שינוי באקלים בשנים האחרונות. אפילו מנגו יכולים לגדול כמה שנים, אם אין קרה חזקה, אז גם יכול לגדול, ויש הרבה פירות.
יש שם גם גידולים טרופיים?
ממש לא. יש בכל זאת הרבה פירות שרגישים. יש למשל גם בשנים האחרונות הפיתיות, זה הפירות של הקקטוס, אז העצים, הפיתיות העמודים, שנותנים פירות דומים יותר גדולים מסברס, אז הם הזוחלים לא מחזיקים מעמד בקור, אבל הקקטוסים הגדולים כן נותנים, והם נותנים פירות. משך שנים רבות לא נתנו פירות. השנה, בגלל שיורד, לא ירד גשם והחורף הוא די קל, אז הפירות הם נותנים, גם עד עכשיו נותנים פירות בעצים שאף פעם לא נתנו, נותנים החורף פירות.
עכשיו, אנשים שבאים לשוק כמעט כל השנה פעם ידעו, יש עונות. יש עונה של בננות ועונה של תפוזים ועונה של קלמנטינות. היום מוצאים אותם כל השנה. זה גודל כל השנה שנכנסים להקפאה?
רוב הפירות מכניסים אותם ליישום, לקירור, ויש פירות בכל זאת של קיץ וזה, אבל גם יש למשל הדרים, יש גם שמותי וגם יש זנים שמחזיקים כמעט כל השנה בשוק, אבל גם מכניסים אותם לקירור, גם את התפוחים, גם אגסים, גם בננות, כל הדברים האלה מחזיקים, הפרסימון, כל מחזיקים אותם בקירור. באמת יש כמעט כל השנה, אבל יש זנים שמצליחים להאריך את התקופת הבשילות שלהם.
עכשיו, כילד, אני זוכר שיהיו תפוזים, הייתה הקליפה יותר גדולה מהתפוז. בפנים איזשהו תפוזון קטן, והייתה קליפה עבה שבמשפחה היו מתחלקים, חלק היו אוכלים את הקליפה וחלק את התפוז. לאיפה נלמה הקליפה?
כן, עשו את הפרי הדר, פיתחו הרבה הרבה זנים שהם יותר טובים לאכילה, יותר קל לקלף אותם. זה פירות שקרות, קראו להם בזמן מסוים פירות של הטלוויזיה, שיהיה קל להסתכל וגם לקלף ולאכול. ויש גם מבחינת הפרי הדר עשרות זנים שחוזרים שוב לזנים הקודמים, התפוזים עם דם. כל הזנים, יש גם תפוזים, תפוזי דם, וגם הלימון קוואט, קון קוואט, כל הזה, וגם השקולית, הלבנה פעם הכירו, אז יש את הברודה ואת האדומה, פמלה לבנה, פמלה אדומה, כל התפוזים יש גם היום אדומים, ומבחר גדול של זנים מופיעים לשוק.
עכשיו אני ראיתי פעם אצל אחותך, עירת זאת אחותך, נכון?
נכון.
ראיתי פעם אצלה לימונים מחייכים. מה זה הדבר הזה?
יש ב... זה מוטציה של זה שיש הפריה של הלימון ויש לנו גם עצי אתרוגים. אז החרקים גורמים לבירוס כזה שהם ככה כמו אצבעות. וזה יכול לקרוא גם גם מהאקלים ווירוס של הדברים כאלה, אז קוראים כל מיני דברים שונים.
זאת אומרת, יצאים כל מיני פירות משונים.
כן, זה מוטציות שקורים בכל מיני עצים, וזה באמת קורה גם באתרוגים וגם בהדרים, ככה יכול לקרוא, כן.
זאת אומרת, אני פעם ראיתי גם שמישהו גידל אתרוג בתוך בקבוק, והאתרוג יצא בצורת בקבוק.
נכון.
זאת אומרת, אתם עושים דברים כאלו?
כן, עושים את זה לקישוט, כן. מכניסים אתרוג צעיר לבקבוק, ואחרי שהוא גודל ומקבל את הצבע היפה והכל, המכניסים אלכוהול, אלכוהול וסוגרים, הוא מחזיק עשרות שנים ככה בצורה כזאת. וגם מוכרים אותו, יש כאלה שמוכרים אותו גם
לפסמים.
אתרוג בתוך משקה ככה, ליופי.
עכשיו, הפירות שאתם מגדלים אצלכם, זה יוצא לשוק או שזה אומר...
לא, הכל תחביב... בוסטן, ועכשיו זה ממש בעיה בגלל השקיה, שממש עצים סובלים מאוד מאוד בגלל
מזג אוויר.
בגלל שצריכים, לא יכולים להשקות את כל העצים, שממש רואים שהם סובלים וחייבים אפילו בחורף להשקות אותם.
עכשיו, אז מה אתם עושים עם כל הפירות שגדלים? עצים, תחביב, אבל העץ גודל מלא פירות.
יש הרבה אנשים, המשפחה גדולה, ומחלקים, ויש תמיד אנשים משך... היה לי פעם תחביב כל שבוע לקטוף פרי אחר של עץ, ממש יש הרבה...
עכשיו, אם מישהו רוצה לבוא לבקר את העצים אצלכם, זה אפשרי?
כן, באים הרבה פעמים. זה לא מתוכנן, יש הרבה מקומות היום שעושים בוסטנים... לביקור, לתיירים, הדברים כאלה. חושבים על זה גם, אבל השקעה גדולה, ויש הרבה אנשים שבאים.
עכשיו, כשאנשים יושבים מסביב לשולחן ט"ו בשבט ושמים 30 פירות, אתה לא צריך לשים בכלל לשולחן שום דבר, אתה מסתכל, ואתה רואה את כל 30 על העצים.
זה לא עונה של הרבה.
זה לא עונה.
כן, אבל כן, אוספים משך כל השנה פירות לט"ו בשבט. ברוך השם, היו שנים שהייתי עושה, היה לי ממש... כמעט 100 מינים של פירות.
זאת אומרת, אפשר לומר שבעיקרון אתה לא מכניס פירות יבשים הביתה? כי יש לך את הכל לעץ.
אני משתדל פירות טריים, שזה פירות ארץ ישראל, ולא למשוך את ה... הרבה אנשים היום נוסעים לטורקיה, בגלל שהרבה שנים אכלו פירות של טורקיה, זה מה שמושך אותם. כתוב שארץ ישראל נקנית בשני דברים. קום התהלך בארץ, כל שלוש צעדים זה מצווה בארץ ישראל, וגם... לאכול את פירות ארץ ישראל ונותר מינרלים של הארץ, ככה נכנסים לאדם שהוא אוכל את הפרי, הוא מקבל מהעומק את המינרלים. זה לא כמו הירקות הרגילות, וככה יש אהבת ארץ ישראל, מקבלים מזה.
כן, זה מספרים על יהודי שנעשה מארץ ישראל לקח את הפירות והגיע לאיזשהו אדמו מסוים בחוץ לארץ, והוא מוציא מתוך התיק את הפרי, והוא הולך ככה עם מטלית לנגב אותה, או זו צועק עליו שלא ינגב אותה, הוא רוצה לאכול את הפרי עם האדמה של ארץ ישראל, עם האבק של ארץ ישראל. זאת אומרת, בחוץ לארץ הגישו הרבה יותר חיבה לפירות של ארץ ישראל.
כן, בשנים האחרונות מביאים למשל את הדומים, היה לנו את העצי דומים הקטנים, מיובשים כאלה, וגם בתור טריים אוכלים אותם. בשנים האחרונות מביאים מסין את השיזף הסיני ואת השיזף ההודי, שזה בגודל של תפוח, ובשנים האחרונות כבר רואים אותם בחנויות. זה ממש פרי שלא הכרנו אותם בזמן, במעבר. והם פירות שכן היו בישראל לפני זה. או למשל הפוסטוק חלבי, שזה בזמן אבותינו היו, והיום...
מה ההבדל בין הפיסטוק חלבי לפיסטוק שמי, או שזה אותו דבר?
זה אותו דבר.
אצלנו בילדות קראו לזה גוזי גן עדן.
מה?
קראו לזה גן עדן, נסלח. קראו לזה גוזי גן עדן, כי אכלו את זה רק פעם בשנה בט"ו בשבט. למי היה כסף לאכול כל השנה? היינו מקבלים רק 5, כל אחד מקבל 5. זה היה גוז שהיה יקר. היום זה בשפע ויש את הכל, ברוך השם.
אז גם בשנים האחרונות הפיתיות, וגם זה הפירות של הקקטוסים. יש עשרות מינים שחדשים שיש. אני למשל לוקח את הפירות גם וזורע אותם באדנית, ואחרי שאני מקבל את הפירות, השתילים הקטנים, עשרות מינים, זה כל אחד ממש יוצא משהו אחר, בגלל שהוא צריך הפריה של צמח אחר, ואז יוצאים הרבה הרבה סוגים של ממש דברים יפים שלא מוכרים בכלל. וככה יש כל מיני פירות אחרים גם.
אז זה העיסוק שלך, אתה כל הזמן?
לא, רק תחביב.
זה רק תחביב.
רק תחביב.
אז בכל אופן, אם מישהו רוצה להגיע לראות את המקום שלכם, את העצים, אתה אומר, למעלה מ-200 עצים, אז אתם יושבים במושב בית מאיר, נכון?
נכון.
תודה רבה לך, רבי יוסף קאלי.
טוב, תודה רבה, וחג שמח.
חג שמח, כל טוב.
שוי וינחני ומגלי צדק למען אוי למען שמו נפשי נפשי ישוי וינחני ומגלי צדק למען אוי למען שמו na 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 ya 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 na 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 ya 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 na 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 na
אחד מהדברים הנפלאים שיש קשור לטו בשבט זה אתרוג, אתרוג בטו בשבט. בליקוטי מעריך, חלק ג' דף קוף תדבב, כתוב כך, המנהג שאתרוג שיצאנו בו ידי מצווה, מתגנים אותו אחר סוכות ואוכלים אותו בטו בשבט. ובני ססחר מאמר שבט, מאמר ב' עוד ב', כתוב כך, ראש השנה לאילן לא אמר לאילנות כמו בעינך, יש לרמוז ממה שקיבלו רבותינו להתפלל בט"ו בשבט על האתרוג, אתרוג כשר, יפה ומהודר, שיזמין השם יתברך בעת המצרך למצווה. כי הנה זה היום אשר עולה השרף באילנות, והוא כפי הזכות של כל אחד מישראל. הנה מה טוב ומנעים שיתפלל אדם ביום ההוא, ראשית יסוד הצמיחה, שיזמן לו השם יתברך לעת המצרך את הפרי עץ הדר, והנה תפילתו תעשה פירות, וזה שרמז התנא באומרו לשון יחיד לאילן, להורות על האילן המיוחד המבואר בתורה. בספר יפה ללב כתוב דמעלה גדולה היא ליתן מהאתרוג בט"ו בשבט לאישה שיערה ללדת וגם ליתן ממנו למקשה ללד שאומרים שהיא סגולה שתלד ברווח ולא בצער ויצא ולד בר קיימה לחיים טובים ולשלום. בספר אוהל יששכר בסוף הדוב ברש מבל ברוז' כתוב בשם מרן היהודי הקדוש מפשיסחה שמי שאוכל אתרוג בט"ו בשבט יזכה להשלים שנתו. בספר שיח שרפי קודש כתוב פעם אחת בט"ו בשבט ביות הגביר עיר שלייב קוצקר בצל קורת הגאון הקדוש מורינו הרב מנחם מנדל מקוצק ציווה להושיט לו דג מלוח בתורת כיבוד והוציא את הרויגן מתוכו ונתן לו באומרו בזה הלשון עיר שלייב אס רויגן תאכל את הרויגן את העיניים זה נשמע ככה עיר שלייב אס רויגן והשומעים לזאת לא ידעו פתרון לדברים האלו עד לפני חג סוכות ובשנה היא בעת המלחמה הנוראה שלא היה אפשר להשיג את רוגים למדינה שהיה מצויה בגייסות היה עיר שלי בחוץ לארץ ועלה בידו להשיג את רוג יפה מאוד והביא בשלום לרבי מקוצק ואז אמרו כי אל זאת רמזו דברי קודשו ובדרך אגב נלמד מדבריו הקדושים להתפלל את רוג הדר וקשר עוד מטו בשבט וככה נוהגים הרבה אנשים לעניין הזה של האתרוג, להתפלל על האתרוג, לאכול את האתרוג, ושמענו כבר מסוחרים באתרוגים, שמישהו נכנס וישב ושעה, שעתיים, וחיפש, אחרי כמה דקות הגיע יהודי, והוא בחר לעצמו אתרוג, והוא שואל אותו, איך כל כך מהר מצאת האתרוג? הוא אומר, אני כבר בט"ו בשבט חשבתי על זה. בט"ו בשבט פללתי לאתרוג, ולכן השגתי את האתרוג כל כך מהר. בחצרות החסידים השונים נוהגים כל מיני מנהגים שקשורים לט"ו בשבט. בחסידות אוהל של הגאון הקדוש משה טייטלבום, בעל ישמח משה, כתוב שהקפיד לברך ביום הזה ל-15 מיני פירות, ועל כל פרי ופרי הנוהג לזמר שיר המעלות, החל ממזמור קוף-קף ועד מזמור קוף-למדלת שבתהילים. בבהוש, שינף מחסידות אירוז'ין, כתוב 15 בשבט, יש גם כסודה גדולה, והרב מחלק פירות לכל אחד ואחד, ואף לנערים ונתם בידו לכל אחד ואחד. חסידות בויאן, שאנחנו במהלך התוכנית גם שומעים שירים שקשורים לטיש של חסידות בויאן רוז'ין. פעם אחת אמר רמות חשלמה מבויאן, אצל איזה צדיקים היה מנהג שב-15 בשבט הלובשים קיטל כמו בראש השנה, אבל אומר אני, איך שיהיה, יעזור השם יתברך שבהם תחל שנה טובה. והוא אמר בשם זקנו הרב הקדוש מרוז'ין, שציווה ללבוש ביום זה בגדי שבת ויום טוב. חסידות בלז, הרב הקדוש הבר מבלז, זכרון צדיק וקדוש לברכה, היה נוטל ידיו לסעודה כשהוא לבוש בכל פיק, ואחרי הבשר חילק פירות לכל הנאספים לשולחנו. על שולחנו היו כל סוגי הפירות המצויים, במיוחד בלטו בראש השולחן שבעת המינים שבהם השתפכה מהם ארץ ישראל. לאחר חלוקת הפירות היה אומר תורה בשבח ארץ הקודש. ובאחד המקומות ראיתי שמוסיף שהרבי נהג לשמיע תורה על הפסוקים בהם מפורטים שבעת המינים שהשתפכה בהם ארץ ישראל. כשם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה וריבון, ארץ זית, שמן ודבש. בגיליון של מחנה החרדי ששייך לחסידות בלז, שם הובא בחצרות רבינו הקדוש מרנה ורבנן צדיקי שושלת בית בלז, נוהגים בשולחן היום בנוסף על מיני הפירות המרובים גם לדביל ההרינג בשמן זית מפרי הארץ, הזית עצמו קשה לשכחה ושמנו סגולה לזיכרון. כך נהגו בזמן הגמרא לאכול מליח לאחר אכילת פירות מתוקים. וכך השלימו את כל שבעת המינים יחד עם החלה עשויה מחיטה והבירה עשויה מסעורים. בלוח דבר יום ביומו של חסידות בלז מובא המנהג לאכול בתחילת הסעודה לפתן מיוחד מכל מיני פירות ואין מברכים עליו, כי הוא בתוך הסעודה. מחמת הסעודה נוהגים להרבות במיני פירות האילן לאוכלם בסעודת היום קודם ברכת המזון. בחסידות אוסייתין מובא בספר עולי יעקב, הרב הקדוש רבי יעקב מסיאתי נהג שכשיסב לסעודת ט"ו בשבט היה מחל שנה טובה ומבורכת ותחל שנה וברכותיה, והוא הביא מקור לדברים מתוך הגמרא מסכת מגילה, תניה עזרא תיקן להם לישראל שיקורים קללות שבתורה כהנים קודם עצרת ושמשנה תורה קודם ראש השנה. מה איתה? מה? כדי שתכלה שנה וחילותיה. אומר רבי יעקב מסיאתין, בשלמה שמשנה תורה היא כדי שתכלה שנה וחילותיה, אלא שבתורת כהנים למדנו עצרת ראש השנה היא. עצרת נעמי גם כן ראש השנה, ובעצרת על הפירות האילן, מכאן שכיוון שיש לעצרת איזה צד שווה עם ראש השנה שבאחד בתשרי, אז כבר מאכלים תכלה שנה וקלותיה ותחל שנה וברכותיה. תדווה בשבט שנקרא גם בפירוש המשנה בשם ראש השנה, וכל ארבעה ראש השנה ידם לאותו דבר, על כן שיוצדק לאחל תחל שנה וברכותיה. והוסיף בשם רב מרדכי שלמה מבויאן את שמו של החודש גם כמרמז לזה שכן שבט, ראשי תיבות, שנה טובה, ברוכה. בחסידות ויז'ניץ מובא בספר קדוש ישראל, שמסופר על הרב הקדוש רבי ישראל מרוז'ין, רבי ישראל מויז'ניץ, סליחה, כי בט"ו בשבט היורך עשה בקדיש השולחנות טהור ואמר דברי תורה. ויש גיליון של מרוול הצמא, שם מובא רב חיים מאיר מויז'ניץ, היה לובש קולפיק, נוטל ידיו לסעודה ומחלק אישית לנוכחים פירות. גם הילדים היו מקבלים אישית מהרבי חבילת פירות מיוחדות לפני ברכת המזון. היה הרבי אומר תורה ומזמרים שירות את השפחות. במקום נוסף מובל חסידות ויז'ניץ שכולל מרמורש בארץ ישראל נוהג היה לשגר מדי שנה לנסיעה וחוץ לארץ אדמורים לבית ויז'ניץ צרור תאנים וצימוקים מיובשים לכבוד יום ט"ו בשבט. נמצא עוד בלוח דבר בעיתו כי מנהג ויז'ניץ הוא שמנגנים בשולחן אחרי הצהריים מניגוניהם מנוראים. עוד מובא שמה ממנהג ויז'ניץ, זמר בחצות הלילה את שירת הים כשבי של פסח. חסידות ללוב, מסופר על הרב הקדוש רב דוד בידרמן ששב על כיסא של זקנו רב מוישה מללוב, שראה את כוחו הגדול ביום זה כשאומר ש-15 בשבט מסוגל לישועה, וכשם שהאילן מתברך בפירותיו כך השתבך האדם בפירותיו. בשנת תרע"ו, בזמן שהתחוללה המלחמה העולמית הראשונה, ערך הרב הקדוש רב דוד בידרמן את השולחן ביום ט"ו בשבט עם פירות ארץ ישראל. אולם אין בה, שכן מחלה שאכלה חרב ובחדרים השתוללו מגפות ומחלות שהפילו לחללים רבים. והנה נפתחה הדלת וילד קטן בנו של אחד מחסידיו נכנס ומספר לו שאביו וכל בני ביתו נפלו למשכב וקיצם קרוב. פרץ רב דוד בבכי מר ואמר ריבונו של עולם שמחתני בחגה של ארץ ישראל בחגה של ארץ ישראל הושבתה אמור די לצרותינו. הוא מיד התושש ומאור פנים פנה לילד, הוציא פרי מערימת הפירות שלפניו, הושיט לו כשאומר לו, הלך אבא והביתה ובטוח אני, בזכות פירות 15 בשבד, יזכה אביך לראות ממך פירות, והמגפה פסחה על הבית. חסידות נדבורנה, מובהק מנהג אדמורי נדבורנה, נהג אדמור, רב חיים מרדכי מנדבורנה, זיכרון צדיק לברכה, היה לובש לקראת השולחן ט"ו בשבט שנערך בצהריים שטריימלו בגדי שבת, והיה משתדל להרבות בכל מיני פירות ומיני העץ והאדמה שהיו עורכים על שולחנו. הוא מברך ותואם כל מין ומין, ואחר כך אוסף ונותן לכל אחד ואחד הנוכחים צלחת קדושה מכל המינים של השולחן. ובשעת הנתינה היה מברך את המקבל בישועה פרטית המיוחדת הנזקקת לו, אם ברפואה, פרנסה, בנים ועוד. חסידות ססוב, בספר אוצר מנהגי חסידים, ססוב דרכי יואל, מובא ב-15 בשבט תפילת שחרית, התחילו בקול רם מזמור, הללו את השם, וישב בראש השולחן עם האנשים וחילק פירות קודם ברכת המזון, וכך גם נהג הרב הקדוש מאלסק.
Seitchen mir gesehnt, mein teure Rebbe, der Rebischter soll helfen, allen Sonntag wiedersehen. Seitchen mir gesehnt, mein teure Rebbe, der Rebischter soll helfen, allen Sonntag wiedersehen. Seitchen mir gesehnt, mein teure Rebbe, der Rebischter soll helfen, am Sonntag wiedersehen.
חסידות ספינקה. חסידות ספינקה מובא בספר של שושלת ספינקה שכתב אותו ברון סורצקי. הוא מביא תיאור שולחן ט"ו בשבט אצל הרב הקדוש בצרקה איזיק מספינקה. אזכור חגיגת ט"ו בשבט בבית הצדיק מספינקה. שולחנות ערוכים בפירות מגדנות ועינות ממשרים על מסובים, מצב רוח חגיגי. מפי הצדיק הישב בפנים משולבות, זוהרי זוהר שמימי נובעים פתגמים, ברכי רעיונות וסיפורים מכניסים אותך לעולמות אחרים. אדם יושב כאן ורואה חלום באספמיה. הגופים כאילו נעוצים בשוקי הגרעינים של סליש ונשמות מרפות בירושלים של מעלה. הצדיק מסביר את העניין המרגלים בדרך הפשט, רמז וסוד, ואז נוטל הצדיק פרי חדש לברך עליו שחיינו, עיניים מרוכזות, הלבות דופקים בקצב, הפנים נסוחות שמחה, ופתאום נפץ אדיר זזה את האוויר. בטרם התחלנו להבין מה קרה ולרדת ממרומי ההר למציאות העגומה, כיסו רסיסי שמשות מנופצות, כובעי כתיפה ובגדי חג, ושתי אבנים גדולות כבדות נחתו וירדו לשולחן, בדיוק מול הרבי. וכשחזרה הכרה ללבבות, נתבהר לעניין כי כל מה שקרה נשאו פנים חברות כסיד, ועיניים הסתכלו בבעיה של פחד כמתעוררת מחלום מקסים לחיי זוועה. בעצם לא קרה דבר יוצא מן הכלל. אדוני הארץ לא רצו להודות במלכות שהקימו להם היהודים בתוך הרשות שלהם, והשקוצים רצו רק להזכיר להם שעל הקרבים הם יושבים, ורק נס משמיים היה שמזכרת זו לא עלתה להם בדמים, ורק שמשות שבורות עמדו בפיות פעורים מבשרות אימה. כשלקח הצדיק שוב את הפרי החדש בידו והתכונן לברך עליו כאילו דבר לא קרה, הסתכלו עיניים תמאות ומשתוממות שחיינו לזמן הזה. והצדיק כאילו הרגיש בצפונות הלב, הניח את הפרי מידיו, פתח ואמר שחיינו וקיימנו לזמן הזה. כל מצווה יש לה זמן מיוחד להבליט את מובנה הפנימי של המצווה. ט"ו בשבט מזכיר לנו את ארץ ישראל ואת הגאולה העתידה. כיצד אפשר להכין את מהות, להבין את המהות הפנימית ללא שחושפים אל עיניך את המהות של הגולה המקוללת? מתוך החושך אפשר להכיר את האור. אלמלא שישנו חושך, אין להרגיש את האור. חסידות צאנז, בספר אוצר חיים, אוצר אות ריש תזיים, מביא בט"ו בשבט היה עורך סעודה גדולה. ושם מובא שהרב הקדוש מצאנז ציווה בט"ו בשבט כי הוא שמח מאוד ביום זה, כי מיום זה עד חג שבועות לא יעברו שבועיים בלא יום ידי פגרה. כדי זה, כך כתב גם בספר דרכי חיים וגם ביחון צאנז, שמביא שהרב הקדוש מצאנז סיפר שאמר כך בילדותו. אדמו"ר מקלויזנבורג נוטל ידיו לסעודה בלי בגדי שבת, ולאחר מוציא מברך על הפירות, מקפיד לטעום מכל מין ומין, ואחר הטעימה מחלק הרב אישית בידו לכל הנוכחים, מגדול ועד קטן. וכך חצרות חצרות, כל חצר עם המנהגים שלה. חסידות קרצ'נוף, ביום ראש השנה לילנות אחר הצהריים נהג רבינו הקדוש כמנהג אבותיו ללבוש בגדי שבת קודש כולל השטריימל, וערכו בחדרו שולחן מלא כל מיני פירות הנמצאים בשפע גדול, וכן גם באתרוגים המבושלים ונרות דולקים על השולחן, ועל ידי רבינו היה מטס גדול בכל מיני פירות שנמצאים על השולחן, וכשברך שחיינו קם מלא קומתו ואחז בטס מלא הפירות. טעם ראשונה מהאתרוג ושבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, ואחר כך משאר הפירות. חסידות רוז'ין, כמו שאמרת לכם שאנחנו שומעים קצת מהטישים של רוז'ין בט"ו בשבט, צדיקי בית רוז'ין נהגו לברך בט"ו בשבט שנה טובה על פי הפסוק כאדם עץ השדה, אף שכתוב בגמרא בעצרת על פירות האילן. מכל מקום, ביצוע הדין מתחיל רק בט"ו בשבט, שאז מתחיל הפרי לנבות, ועל כן חשיבות היום שייכת גם לאדם. ועוד מובא על חסידות רוז'ין, הרב הקדוש רב ישראל מרוז'ין נהג ללבוש בגדי שבת לכבוד ראש השנה לאילנות כאדם עץ השדה, והיה עורך את השולחן בפירות ארץ ישראל, בהדגישו את האמרה המיוחסת לארץ ישראל, לארי הקדוש, שפירות ארץ ישראל הם סגולה ליראת שמיים. הוא היה אומר כי בט"ו בשבט השרף עולה באילנות, שכן יש התחדשות כללית בעולם שמקיפה את כל הדומם והצומח, החי והמדבר, ובשעה שמים חדשים מרננים את היקום כולו פורץ הרננות, גם לורכב של אדם מישראל. רמז לכך אפשר למצוא פרשת השבוע, פרשת בשלח, שעוסקת בעניין יציאת מצרים. וכן בט"ו בשבט משתחררת הבריאה כולה מכבלי מצרים ויוצאת לחירות.
ראיתי כבר רוחות הזור ורעמים, אתה לקטן מתנועע, בטוח בעצמו הכל יודע, קח איתך צידה לדרך את ניסיוני, אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי, כי יש ימים יפים, הכל פורח, אבל יש שעות קשות, הכל בורח. תחזיק חזק הלב הקטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בעיר, ברוח שר וסופה קרה, תזכור ותתחזק, אני איתך. חזק עלי קטן שלי ולא תמיד הכל נכון הכל מובן חיים זה לא שיעור חשבון זה גם מבחן עכשיו עלי קטן הכל רגוע אך מרחוק אולי ענן מגיע קח איתך צידה לדרך את ברכתי חצי הקוס היא מלאה תזכור תמיד וכשהשמש אל הים שוקעת
אל תדאג
אל תדאג, מחר היא שוב זורחת תחזיק חזק עלי קטן שלי כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר ברוח שר וסופה קרה זה אני איתך תחזיק חזק הלב קטן שלי חזה, אני איתך, איתך תחזיק חזק על הקטן לא תמיד הכל בריא ברוח שר וסופה קרה תזכור ותתחזה
הרב הקדוש רבי יוחנן בן מסטריבקה, בנו של הרב הקדוש מרדכי מצ'רנוביל, נהג להדר ולעלות על שולחנו בט"ו בשבט מפירות ארץ ישראל, כשם שבכל ימות השנה הקפיד לברך על ליהנות מפרי ארץ ישראל, אולם בד בבד עם חיבתו, עם חיבת ארץ ישראל, שהייתה בהם חשש מפני הוצאת דיבה על פרי הארץ, כל כך חששו מהם לחיבת הקודש של ארץ ישראל, עד שהרב הקדוש יצחק מסקוורה נמנע בשתיית יין מארץ ישראל שהוגש לו בשעה שהסב לשולחנו של אחיו הרב הקדוש מרדכי מסטריבקה. כשהוא אמר, אני לא בקיא בטיבו של יינות, וחושב שאני שמה לא אמצא יין זרחם בעיניי, ונמצאתי מוציא דיבה על הארץ ועל פירותיה. אחיו אמר לו, ידעתי שיצחק שלי נושא איתו אוצר של יראת שמיים, אך לא ידעתי עד איפה שהיא מגעת. וכך מובא בספר אבן ספיר על מנהגים נוספים שיש לעניין של ט"ו בשבט, סדר הישיבה ליד השולחן, מי יושב בראשונה, מי עושה את הקידוש, מי מברך על הפירות וכן הלאה. הגאון האדרת, אליהו דוד תומים, שהיה חתנו של הרב קוק, מביא ביום ט"ו בשבט, למדתי הלכות מעשר בספר הרמב״ם ומסכת ראש השנה והלאה, וחזרתי לחדש דבר מה כערכי, ויהיה חשוב קיום מצווה במעשר אילן. והתפללתי לשם שזכה לי באותה מצווה בפועל ממש מהתורה. ומאז נראה לי שמה שהראשונים קבעו יום זה ליום טוב, שלא לומר בתוכנון ולהזכירנו מצוות הפרשת מעשר אילנות. בספר מועד לכל חי של רבי חיים פלאג'י בסימן למד סימן קטן זין מביא גם כן את כל המנהג של אכילת פירות, איך נהגו לאכול פירות בתקופתו של רבי חיים פלאג'י. בספר ילקוט צבי מובא נוהגים לאכול רימון בט"ו בשבט, להזכיר דברי הגמרא ועל פושעי ישראל, וכמו שכתוב, כל בני ישראל שמלאים מצוות כרימון. במכתב מהחסיד רב שמואל גרוינם בטבריה, שנתפס בספר היישוב החסידי בטבריה, כתוב שם לאחרונה בספר, גם מודפס בספר יסוד המעלה של אהרון סורצקי, מובא שם גם בט"ו בשבט אחר התפילה, ושתינו, הלכנו כולנו מגדולים עד קטנים על ציון מנוחת האדמו"ר הרב זצ"ל, והיה אדמו"ר רבי מוישה בן אדמו"ר הרב, ואחר תפילות ובקשות כל אחד ולהיות זכרם הטוב, ובפרט האדמו"ר למלות משנתם לטובה, שתינו שם יש של הרב ברכך הטוב כדרכו בכל עת השתתחות על מנוחת אביו. בוצר דינים ומנהגים מביאים בספר חמדת הימים, בליל ט"ו בשבט נגעו בארץ ישראל לתסב את הכנסת לכל פירות שונים ולומר תיקון שהם שירות ותשבחות על הפירות, וחכמי הספרדים ילמדו בבתי ישיבותיהם לימודים מיוחדים וליקוטים מהתנ"ך. ישנו סיפור ירושלמי על יהודי שגר בירושלים באזור שער האריות, שם היה לו חצר קטנה, ובחצר הזה היה לו עץ של אתרוגים. העץ הזה היה מניב, עץ של רימונים. העץ של הזה של הרימונים היה מניב רימונים כל שנה בכמויות אדירות. כל רימון היה רימון. והיו באים אליו אנשים וקונים רימונים. גם הערבים היו באים וקונים רימונים. שנה אחת, שנה שכונה, בקושי ירד גשם, אין רימונים על העץ. שום רימון, שום דבר, העץ ריק. עומד אותו יהודי מתחת לעץ ולא יודע מה לעשות, אין לו רימונים. לא היה לו פרנסה השנה, הוא מבקש מהנכד לעלות ולחפש בין העלים, בתוך הענפים. הילד עולה למעלה, מתאפס תוך העץ, ומוצא שמה שלושה רימונים. הוא יורד למטה, סבא אומר, טוב, מהשלושה אי אפשר לעשות מזה פרנסה. אז אחד נשמור בשביל שחיינו לליל ראש השנה, אחד נשמור אחרי זה בשביל לעשות מזה איזושהי מרקחה טובה, ואחד נשמור לט"ו בשבט. עובר תקופה, ברור שהרימונים כותפים באזור, בתקופת הקיץ, תקופת אב, עובר חודש, חודשיים, שלושה, חגים באים, הולכים, והמצב בבית מתחיל להיות קשה. אין רימונים, לא מכרו, אין פרנסה. האישה אומרת ליהודי הזה, אין מה לעשות, תעשה כמו שכולם עושים. קח את המזוודה ואת התיק שלך ותצא לאסוף כסף ברחבי העולם. הוא אז אסף את עצמו, שם את הרימון בתוך התיק שלו, כי הוא אמר, הוא יוצא לדרך, מידע מתי הוא יחזור. נסע ברחבי, ירד באונייה, נסע ברחבי מדינות באירופה, לא עשה כמעט שום דבר, הוא קיבל על עצמו שהוא לא יספר לאף אחד שהוא מירושלים. במסגרת המסע שלו הוא מגיע לטורקיה. מגיע לטורקיה, לאזמיר, ושם הוא מגיע לעיר, הוא מחפש יהודים, בר שכל היהודים צאים את הכנסת. הוא בא לבית הכנסת, וזה בדיוק יוצא יום של ט"ו בשבט, הוא בא לבית הכנסת ורואה שכולם בפנים, מתפללים, בוכים, שואל מה קרה. אמרו לו שהנסיך חולה ועומד למות, והמלך אמר שמי שאחראי לכל הדבר זה יהודים, ואם היהודים לא ימצאו תרופה אז אחת דינם לזרק מהעיר. מה עושה יהודי ירושלמי? לוקח ספר תהילים, תיישב גם כן להגיד תהילים ביחד עם כולם. אחרי כמה דקות ניגש אליו השמש שלו את הכנסת, אומר לו, סליחה, אתה מירושלים? היהודי נדהם, אומר לו, נכון, הרב קורא לך. הוא ניגש אל הרב, הרב שואל אותו עוד פעם, אתה מירושלים? הוא אומר, נכון. יש לך במקרה רימון בתיק? פה האלם שלו הלך וגבר. גם הוא זיהה אותו שמירושלים, גם יש לו רימון בתיק? הוא אומר, נכון. אז הוא אומר, תשמע, אתמול בלילה חלמתי חלום, חלום מאוד משונה, ועל הקיר היה כתוב בגדול רימונים, המילה רימונים, והיה כתוב שזה ראשי תיבות, רפואת מלך ונסיך, נחמן יביא מירושלים. אז איך יש רימונים? ואיך קוראים לך? לי קוראים נחמן. אז בוא נמהר, מהר לבית המלך. מהר מאוד איתו ביחד לבית המלך, הגיעו לשם, דפקו בשער הארמון, נפתח הדלת והוא סיפר הרב שהוא הביא מישהו מירושלים תרופה מיוחדת, נכנסו לחדר של הנסיך, חתכו את הרימון לשניים, אותו יהודי לקח ושחט את הרימון, טפטף טיפות מהרימון לתוך פיו של הנסיך, והוא התחיל להתאושש. לא לקח איזה שעה קלה והוא התעורר לגמרי, והוא התחיל להחלים המחלה שלו. המלך קרא ליהודי הזה ירושלמי, נתן לו כסף, שאל אותו מה מצבו, אמר לו, כך שיהיה לך כסף להרבה מאוד שנים, תוכל לחתן את הילדים שלך ולחיות עם זה. אותו יהודי ירושלמי יצא החוצה, אמר לרב, עכשיו נאכל מהחצי השני של הרימון, כי היום ט"ו בשבט. היעבץ, בזה אנחנו מסיימים, שהיעבץ אומר בסידור בית יעקב, נהגו להרבות בפירות ולומר שירות ותשבחות, וזה תיקון גדול בעולמות העליונים. אז יש עניין גדול לכל פירות ט"ו בשבט לשבח את ארץ ישראל. זו ההזדמנות שלנו עם כל מי שנמצא בביתו לשבח את ארץ ישראל ולדבר על פירותיה ועל אדמתה.
Iloni, iloni, ilon, pamo avorechecho, pahamo, pahamo, avorechecho, shehiyu peiro isecho, mezukim, harei peiro isecho,
עד כאן, תודה רבה ליאל צייטלין על העריכה ועל ההפקה, תודה רבה לפסח בגד ואורי כהן הטכנאים, נשתמע בשבוע הבא בסיפורי ירושלים אחרים חדשים. לילה טוב. Ah!